טוב, אז שלום, שלום לכולנו. אני רוצה לסכם בכמה מילים מה ראינו בפעם הקודמת. הגמרא חיפשה מקור לחיובו של האב למול את בנו במסגרת מצוות הבן על האב, והברייתא שהביאה את ששת המצוות, מצוות הבן. ואנחנו רואים פסוק, וימל אברהם את יצחק בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים, למול את בנו. ההוראה לא מפורשת, חיפשנו אותה בפרק י' ז', לא כתוב שאבא צריך למול את בנו, והעובדה הזאת פתחה פתח להבין את המצווה כמשהו רחב יותר, כתחום של ייעוד ואחריות שהאבא חונך את הבן. את זה ראים. הנושא שחתמנו בו זה העובדה שאברהם חייב בתור אבא, האב חייב והאימא פטורה. עובדה לא פשוטה, לא מובנת מאליה. ואנחנו ראינו איך הדבר הזה נלמד מן הפסוקים. ויבול אברהם את יצחק בנו, כאשר, כן, את בנו, כאשר ציווה אותו אלוקים למול את הבן ולא, היא לא מעלה את הבן. זה מה שראינו מצד אחד. מצד שני אמרנו, אבל האימא לא מופקעת. האבא חייב באחריות, והאימא במחויבות פנימית כשייכת, כמי שהקדוש ברוך הוא פקד אותה, וכמי שקובעת מי בפנים ומי בחוץ, ודיבה. היום אנחנו הולכים צעד רחב נוסף, צעד נוסף שהוא צעד רחב, והולכים בעצם לגמרא שרוצה להניב מכאן עיקרון. להניב מכאן עיקרון, ובעצם לעסוק בשאלה שכולנו היינו אמורים ככה לעסוק בה אולי הרבה, כי זה אחד הדברים שאנחנו כל כך נתונים בו מן הבוקר ועד הלילה. מה זה מצווה? והגמרא, בעקבות הדברים שראינו, באה להגדיר מהי מצווה. אומרת הגמרא, יש לכם גמרות? יש לכם את הדף? בנימין, יש פה אחד כך. מישהו רוצה דף, יש לי אחד, אני יכול לוותר, יש לי את זה בסדר.
וצריך גם, לא?
זה מספיק. אומרת הגמרא ככה, אשכחן מיד, זאת אומרת, למדנו שהאבא חייב למול את בנו מיד, לדורות מנהלן. מניין לנו שזה לדורות עולם? אשכחן מיד, הכוונה בציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם. אז שם אנחנו לומדים על חובת האב למול את בנו, אבל מניין לנו שהדבר הזה, מניין לנו לדורות? תנא דבר רבי ישמעאל, אז זו שאלת הגמרא, ועל כך היא מביאה ברייתא. כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז, מיד ולדורות. זאת אומרת, צו, הכוונה צו או מצווה, במובן הרחב של זה בהטיות, אבל הכוונה למצווה, כמו כאשר ציווה אותו אלוקים. אז אם כן, כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז, הדבר הזה הוא זירוז, זה לא מה שחשבת, מיד ולדורות. והגמרא מביאה מקור לזירוז, צו את יהושע, וחזקהו ואמצהו, והיא מביאה, היא בעצם מרחיבה ואומרת, זה מיד ולדורות, והיא מביאה פסוקים מספר במדבר, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. זו הגמרא, תכף נראה כמה תאונה היא הגמרא. הגמרא אם כן שואלת, האם ניתן ללמוד מהסיפור הזה של אברהם, וימול את אברהם, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים, האם ניתן ללמוד ממנו לדורות? אני שואל, למה שלא ניתן יהיה ללמוד ממנו לדורות? למה על בית דין לדוגמה לומדים לדורות? נכון, לומדים מהפסוקים, אף אחד לא שאל, האם ניתן ללמוד על בית הדין לדורות? ולא מצאנו את זה בהרבה מצוות אחרות. התורה ציוותה. חוץ מזה, כתוב בפסוקים באופן מפורש, שברית מילה זה לדורות. אז כל ההלכות שלה אמורות להיות לדורות. איזה פסוק אומר לנו שברית מילה זה לדורות? מי זוכר? אתה וזרעך אחריך לדורותם, כתוב הרב יעקב, איך הלשון שם? לדורותם. אז כתוב בפסוקים, אז למה שלא נלמד על הדבר הזה לדורות? אלא מה, אני מזכיר, יש לנו פה מתחת לפני השטח, יש לנו פה נושא מאוד משמעותי. כולנו יודעים שלא כתוב לא כתוב בתורה שאברהם, הקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם למולד בנו. זה לא כתוב בתורה. זה לא כתוב בתורה, זו עמדה שאברהם אבינו לוקח אותה על עצמו, מקבל אחריות ולוקח. ואנחנו דיברנו על הדבר הזה. אז בעצם מה? אז אברהם לקח על עצמו, אז אתה אומר, טוב, אברהם זה משהו מיוחד. הקדוש ברוך הוא אומר שהבן צריך להיות נימול, ואברהם אומר, זה ציווי. וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים, זה מנקודת מבטו של אברהם. אבל מי אמר לך שלדורות אפשר להסתפק בזה ולהגיד שדבר כזה ייחשב לציווי? מי אמר? אולי לדורות צריך להיות ציווי מפורש, כמו שמצאנו בכל מיני מקומות, שמצווים אותנו. מי אמר שהדבר פועל ככה לדורות? הגמרא משיבה ומביאה ברייתא, כמו שאמרנו, ושימו לב מה היא אומרת. כל מקום שנאמר צו או ציווי או מצווה או כל ההטיות שיש לדבר הזה, אינו אלא זירוז. שנאמר, וצו דכתיב, וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו. זאת אומרת, אומרת הגמרא פה דבר שהוא פלא אחד גדול. כל מקום שנאמר צו, זה לא מה שחשבת. אינו אלא זירוז. זאת אומרת, שימו לב, אינו אלא זירוז, זה חידוש עצום. אינו אלא. זאת אומרת, זה דווקא, יש פה משמעות דווקאית, זאת אומרת, כן? כל אופציה אחרת לא תתקבל. אתה תגיד מצווה, זה מה, תגדיר מצווה. לא, 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 מצווה זה זירוז. אינו אלא זירוז. זאת אומרת, יש פה בעצם אפשר לומר שני חידושים. מצווה זה זירוז? האם הייתי מעלה פה בפניכם דבר כזה, שואל מה זה מצווה, מישהו מכם היה אומר זירוז? אף אחד לא היה אומר זירוז. כל אחד היה אומר מצווה זה הוראה, זה פקודה, זה צו אלוקי, זה חובה, כל מיני מילים אחרות, אינו אלא זירוז. אף אחד לא היה אומר זירוז, ואף אחד לא היה מעיז להגיד אינו אלא זירוז. זאת אומרת, אתה תראה כל מיני מקומות שמצווה נראית לך בצורה מסוימת. לא, זה לא מה שאתה מבין. אינו אלא זירוז. טוב, אז המשפט הזה הוא משפט לא ברור. אז בואו נראה מה זה זירוז. זירוז, אפשר לראות בלשון חז"ל, זה העצמה. זה מה שנאמר פה, דכתיב, וצו את יהושע, וחזקהו ואמצהו. תעצים אותו, תחזק אותו. זה בעצם בלשון חכמים, ואפשר לראות את הדבר הזה במקורות שונים. אני הבאתי לכם פה בכתיבה כמה מקורות. כן. שמואל, איפה שכתוב למישהו פעמיים, כולן לשון חיבה, לשון זירוז, ולשון חיבה, לשון זירוז. שמואל. אבל רואים שיש פה עצמה. תסתכלו, יש שורה של מקורות שאפשר לראות אותם, ולראות בעצם איזושהי העצמה שמעצים. חזק, תתחזק ותתאמץ. חזק אולי זה פיזי יותר, אמץ זה נפשי, רוחני יותר, פנימי יותר. חזק ואמץ כדי לממש את הדבר הזה. זה בעצם מה שנאמר. אבל אז אנחנו שואלים, רגע, אז מה הכוונה פה? האם מצוות זה להעצים? זה מצוות זה העצמות? זה דברי חיזוק? מה כתוב פה בדבר הזה? אז שימו לב מקור. זה דבר שאנחנו נגיד אותו כל פעם, נחזור עליו. כשהגמרא מביאה מקור, מה זה המקור הזה? אז במובן הפשוט אפשר להבין, המקור הזה בא להוכיח שמה שאמרת זה נכון, אחרת מניין לך לומר כדבר הזה. אבל זה לא הכל. זה נכון, מקור הוא באמת מוכיח, כי זה העוגן, משם אנחנו יצאנו. אבל מקור הוא גם מרחב מושגי, שהדברים שאתה לומד ממנו הם קשורים באופן עמוק מאוד למה שנמצא שם. ובעצם הלימוד שלך, ההלכה שאתה לומד מן המקור, היא בעצם, היא קשורה אליו בעומקים הגדולים, במובן העמוק ביותר, במובן המשמעותי ביותר. תורה שבעל פה בעצם קשורה ומחוברת לתורה שבכתב. אז אם כן, הגמרא מביאה מקור, ואנחנו עכשיו הולכים אל המקור כדי להבין למה התכוונה. זה לא פירוש מילולי. זה גם לא הצבעה על משפט, זה הצבעה על הפרשה בכללותה, והייתי הולך עוד צעד, על ליבה של הפרשה בכללותה. אנחנו נראה את זה עכשיו, ואנחנו נראה את זה בכל פעם, אם נזכה. זה לא פשוט לראות את זה בכל פעם, אבל בעצם הטענה שאני רוצה להניח פה ולומר אותה, שבעצם הדבר הזה הוא נכון כהגדרה, ככל מקום. כאילו, אתה הולך לפסוקים, אתה לא מחפש, בטח לא רק את המילה, אפילו לא את הפסוק, אפילו לא את ההקשר הסיפורי, אתה מחפש, הולך ללב הפרשה, לרעיון הרוחני שבעצם נוכח בעומק הפרשה, ומשם אתה הולך. טוב, אז שלחו אותנו לספר דברים, וצב את יהושע. צו את יהושע, צווה את יהושע, זרז את יהושע, אינו אלא זרוז, מה זה הדבר הזה? אז בואו נפתח את הפסוקים, יש לכם תנ"ך? אני תמיד ממליץ לבוא לשיעור הזה עם תנ"ך, בסדר? את הגמרא היא תהיה בפניכם בדפים שאנחנו מצלמים, ואת הפסוקים זה חובה. כתוב ככה, בספר דברים פרק ג' ויתבר השם בי למענכם, פסוק חבב אם אני לא טועה, ולא שמע אליי, ויאמר אליי, רב לך אל תוסף דבר עוד בדבר הזה, כאילו אתה לא נכנס לארץ. זה בפרשת ויתחנן, אחרי שמשה מתחנן. עלה ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ונגבה, ומזרחה, וראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה, אתה לא עובר. וצב את יהושע, הנה שימו לב פה הציווי, צב את יהושע וחזקהו ואמצהו, כי הוא יעבור לפני העם, והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה. עכשיו שימו לב מה יש לנו כאן בפרשה הזאת. הפרשה מדברת על משה שלא נכנס לארץ, ויהושע שנבחר למלא את מקומו, וצב את יהושע, צווה את יהושע. עכשיו אני שואל, מה הכוונה צווה את יהושע? צווה את יהושע זה הוראה? זה חובה? לא. צווה את יהושע זה כמו הפקד ביד יהושע את האחריות. אתה לא נכנס ויש חילופי גברי, והוא בעצם לוקח את המושכות, הוא לוקח את האחריות ותפקיד אותה בידה. הוא ינחיל, לא אתה תנחיל. זאת אומרת, בעצם המילים צו את יהושע פירושן הפקדה של הסמכות על אחריות העם. הייתה עד כה בידיו של משה ועכשיו היא עוברת לידיו של יהושע. אז רגע, במה זה חזק ואמץ? מה נשאר למשה לעשות? משה מצווה בידיו, מפקיד, מוסר לו את הדבר, ובעצם המסירה הוא מצווה עליו. ואומר לו, חזק ואמץ, תהיה חזק, תהיה בעוצמותיך, גם בלבך, להיות חזק. ובעצם אפשר לומר, זה איזושהי ברכה על הכוח ועל העצמה הפנימית שצריכה להיות כדי שתוכל לעמוד במשימה הזאת. ולכך קראו חכמים בלשונם זריזות. אם כן, שימו לב, יש פה מודל, הולכים החכמים לאיזשהו מקום, אומרים, מה זה מצווה? לא ראה מה לעשות. כשכתוב בתורה לעשות משהו, זה לא הנקודה, אלא מסירה של אחריות. זאת אומרת, מסירה של אחריות, הצלת סמכויות ממש כמו שם. והמקום הזה והאירוע הזה נבחר על ידי החכמים לשמש כהגדרה למילה מצווה, ובעצם זה שם אותה באיזשהו מקום חדש לגמרי, לעניות דעתי. לא חובות של חיילים שצריכים לעשות פעולות כאלה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה... לא תעשה ככה, תיענש. משהו ברמה הזאת. אלא בעצם משהו מעין המנהיגות שהייתה למשה, שאחראי על מכלול התחומים של העם בתקופה מסוימת. ועכשיו מפקיד בידיו של יהושע, מצווה את הדבר הזה אליו, אבל מצווה אליו, לא מצווה אותו במובן כמו שאנחנו מבינים, אלא מצווה אליו, מפקיד את התחום הזה שמכיל בתוכו נושא מסוים, ערכים מסוימים, רעיונות מסוימים, רוחניות מסוימת, הוויה של מצווה, תפקיד בידיו את התחום הזה ותגיד לו, חזק ואמץ, אינו מסתכם. המצווה היא בעצם איזושהי מסירה שיש בה העצמה. מסירה שיש בה העצמה, ובעצם העובדה שהוא קיבל עליו אחריות, בעצם מעמידה את החזק ואמץ כאיזשהו חיזוק לעובדה הזאת. טוב, אני חושב שיש פה מבט מאוד מיוחד, מאוד משמעותי. המילים של תנא דבי רבי ישמעאל, שאין מחלוקת בהם בגמרא פה. הגמרא אומרת, כל מקום שנאמר צו אינו אלא חיזוק, לקחת את הדבר הזה כדבר שהוא מקובל, לא כדבר הנתון במחלוקת, וגם הדבר הזה דבר רחב. ובעצם היא נותנת לנו איזושהי הגדרה. המצוות כתחומי כל מצווה, זה תחום אחריות שנמסר בידם של ישראל ככלל, אבל ציווי לאדם מסוים, וזה פיקדון. והפיקדון, אם אני אקח את המקור שממנו התחלנו, וימול אברהם את יצחק בנו כאשר ציווה אותו אלוקים, אז אתה אומר, רגע, איפה אלוקים ציווה את אברהם? הוא לא ציווה את אברהם. לא, הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו את מצוות המילה, ואתה את בריתי תשמור, זה שלך. הברית הזאת יש לה משמעות, יש לה עומק, יש לה את כל מה שהיא מכילה בעצם. והקדוש ברוך הוא מסר אותה לאברהם, ובעצם, טוב, אז אומר אברהם, לאברהם יש שיקול דעת, לאברהם יש מה לומר. לאברהם הוא חלק מהסיפור. זה לא הוראות מה לעשות. אתם יודעים שכשכתוב הוראה בתורה, אז אי אפשר ללמוד מזה הלכה. אין, לומדים הלכה מהפסוקים. הקראים לומדים מהפסוקים ולוקחים אותם כמו שהם. זה מה שצריך לעשות. חזל לא לקחו את זה ככה. חזל לקחו את זה כמצע לליבון, כמצע לבירור, כאיזשהו דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ואנחנו צריכים ללבן וללטש ולדייק אותו עד שאנחנו נגיע למשמעות העמוקה והאמיתית שלו. גם הלומד הלכה מתוך משנה, גם משנה היא עדיין לא נותנת את הממת הזה. הרי זה מבלה עולם. הוא מבלה את העולם, בלי לעולם, כי גם משנה עדיין איננה, היא לא הוראה, ורק בעצם שני אלה, הייתי אומר במונחים של הדברים שהגמרא אומרת פה, של תנא דבי רבי ישמעאל, הם בעצם מספרים בעומק על איזו הפקדה ומסירה בידיו של האדם, של עם ישראל. תלמידי חכמים הם שלוחיו של עם ישראל לעשות את הבירור ואת הליבון הזה, אבל בכל אופן, והנה זה מה שעושה אברהם, וקובע, כן, האב חייב בבנו למולו. זה מה שאומר אברהם.
האחריות בעצם שהיא גם יוצרת חובה, כאילו, בסוף זה מה שאמרתי, נוצר מצב שהאב חייב, לא, אין לו בחירה, כאילו, אם הוא לוקח את האחריות או לא, כאילו, זה, נתינת האחריות שנהפכת בעצם...
כן, כן, ודאי. פיקדון, זה ציווי, זה לא משאיר את זה כאיזשהו משהו שאתם לא חייבים. הקדוש ברוך הוא מסר לנו, והדבר הזה נמסר בידינו, אבל זה לא רעה קונקרטי, זה לא פעולה כזאת. פעולה, תעשה את הפעולה הזאת, תעשה פעולה הזאת. איזה פעולה לעשות? זה כבר יהיה מתוך ליבון החכמים, מתוך ברור, מתוך התבוננות, כי קיבלנו עכשיו אחריות להוביל משהו, ואנחנו עוד לא יודעים מה זה ברית מילה, אבל ברית מילה מסמלת איזשהו רעיון בעולם הרוח, איזשהו ייעוד של עם ישראל, איזושהי ברית שנכנסנו. אברהם אבינו נכנס עם הקדוש ברוך הוא וזרו, והברית הזאת ניתנת לנו כפיקדון, וממילא, כמו שאמרנו, אנחנו לא מחכים להוראות, אנחנו, יש פה משהו במגרש הרבה יותר משמעותי, הרבה יותר גדול. בסדר? יפה מאוד. טוב, עכשיו אנחנו מבינים דבר מעניין. שמה שעשה אברהם זה לא מיוחד כל כך. בעצם החכמים אומרים, מה שעשה אברהם זה מצווה. כאשר ציווה אותו אלוקים, בוודאי שאלוקים ציווה אותו. כאשר ציווה אלוקים את בית דין אחרי שהחכמים קבעו את הדבר הזה, בוודאי שאלוקים ציווה את בית דין. איפה הקדוש ברוך הוא ציווה? הוא לא ציווה את בית דין, זה לא כתוב בדברי הקדוש ברוך הוא. זה שיקול דעת שהיה, אבל הקדוש ברוך הוא הפקיד את הדבר בידיו של אברהם, הפקיד את הפרשה הזאת, את התורה ואת המצווה הזאת בידי החכמים, וזה המסקנה שלהם. אז באמת הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל אנחנו מבינים איך התהליך הזה, שהדבר הזה נעשה. ובעצם אפשר לומר שיש פה איזושהי נקודת הצצה על המושג תורה שבעל פה, שהוא מושג רחב מאוד ונעסוק בו הרבה מאוד, וכבר פה אפשר לראות שתורה שבעל פה זה לא, כן, בכל תורה שבעל פה בעצם לומר, זה לא פרשנות לתורה שבכתב, מה הקדוש ברוך הוא אמר במובן הקונקרטי, אלא זה הקשבה גדולה לדבר השם, והייתי אומר הפנמה ולקיחת אחריות ואמירה של החכמים בעקבות הדבר הזה. מה אנחנו רואים פה? מה אנחנו מבינים? מה אנחנו עושים? מה אנחנו קובעים הלכה לדורות? והם משתפים את האחריות שיש להם, כן, על המציאות. טוב, בואו נמשיך. יש המשך לגמרא. אומרת הגמרא, אם כן, כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז, ועכשיו היא הולכת צעד קדימה, מיד ולדורות. מה זה מיד ולדורות? אז בואו נראה. אז הפסוק שאליו הולכים, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. מן היום אשר ציווה השם. והלאה, מן היום אשר ציווה השם, זה מיד, הקדוש ברוך הוא ציווה עכשיו. והלאה לדורותיכם, זה הדורות הבאים, הדבר הזה. כן, אז הנה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. טוב, אז אנחנו כפי שהקדמנו, רוצים עכשיו ללכת אל המקור, רגע, מאיפה הדבר הזה? מה יש כאן? מה האמירה? איך אפשר ללמוד מכאן על הברית של אברהם ולהבין? כמו ששאלנו, אם אני מזכיר, אמרנו אברהם לקח על עצמו, אבל מי אמר שהדבר הזה לא דורות? אז אומרת הגמרא, הנה, קח את המודל של יהושע, ועכשיו תראה, יש פרשה מפורשת ששם אומרת הפרשה. הדבר הזה הוא נכון מיד, והדבר הזה הוא נכון לדורות. מה יש כאן בגמרא הזאת? מה יש כאן מיד ולדורות? אז בואו נפתח עוד פעם, בואו נפתח את הפסוקים. יש לכם תנ"ך? מי שאין, אבל אני ממש מזמין אתכם להביא תנ"ך בפעמים הבאות, כי בלי תנ"ך זה תלוש. ממש חלק גדול מהלימוד פה זה לראות את המילים ולהקשיב להם, וטוב מראה עיניים. שווה אפילו שמישהו יקפוץ, ייקח, יביא חומשים, ונראה את הפסוקים האלה בפנים, כי אחרת אנחנו. טוב. אז הגמרא שולחת לפסוקים בספר במדבר בפרק ט"ו, ובואו נראה את הפסוקים. וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. אתם תשגו, אתם תהיו במצב של שגגה. ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר. כל המצוות האלה יכול להיות, לא, כל המצוות האלה יכול להיות את כל המצוות, או כל אחת מן המצוות. אפשר לקרוא ככה ואפשר לקרוא ככה. הרבה פעמים כשאפשר לקרוא ככה וככה, זה נכון על כל מצווה, וזה נכון על כלל המצוות. אגב, חכמים אומרים, מה זה כלל המצוות? זה דור מסוים שעבד עבודה זרה. אז עבדו עבודה זרה, אז כולם שוכחים את הקדוש ברוך הוא, אז יש פה איזשהו דבר ש... את כל המצוות, כל המצוות הן לא רלוונטיות, כי עובדים לבעל, אז הכל מכוון למקום אחר. אז אם כן, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה, לריח ניחוח להשם ומנחתו ונזקוק המשפט, עושי ריזים אחד לחטאת. וכו' וכו'. זאת אומרת, אם עם ישראל שגג, אז יש להם קורבן, מה הם חייבים? ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. אלה הפסוקים. אז אם כן, הפסוקים האלה מזכירים לנו את המילים שהגמרא הלכה אליהם. מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. והנה מכאן אנחנו לומדים שכאשר הקדוש ברוך הוא, כאשר יש ציווי, אמרנו לא ממש ציווי, כאשר יש פיקדון, כבר אנחנו יודעים זה פיקדון, חברים תדעו כלל, כשהגמרא אומרת משהו אפילו מחודש מאוד, כמו פה, כל מקום שנאמר צו אינו אלא זירוז, מה? צו זה לא הוראה? צו? לא, אינו אלא זירוז. המילים אינו אלא זירוז הן שוללות את ההבנה שהיינו חושבים. זה לא הוראה, זה לא פקודה שאתה צריך לציית לה, זה הפקדה, זה ציווי, וכל מקום הדבר הזה. טוב, אז זה ציווי, אבל אז אומרת הגמרא, רגע, רגע, אבל מי אמר שזה לדורות? מי אמר שזה גם במילה שלנו? מי אמר שזה גם בשולחן ערוך ובתלמוד? אולי זה נכון אצל אברהם אבינו שלקח על עצמו. אז ראינו כבר דוגמה אחת, אבל פה הגמרא הולכת למקום שהדבר הזה כתוב באופן ברור יותר, ומציין את המיד ולדורות, מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. שני הפנים האלה. טוב, אז בואו אנחנו נלך לאיזשהו מקום. בואו נקרא את הפרשה, ולפני כן אני רוצה להעיר כמה. באופן פשוט, יש פה כפילויות. אתם יודעים, הרבה פרשיות, אתה קורא אותן, ואנחנו חושבים שמבינים. אבל כשאתה קורא אותן ברצינות, פתאום אתה אומר, וואו, המילה הזאת והמילה הזאת והמשפט הזה. והפסוק הזה בעצם חוזר על הפסוק הקודם, ואתה במבוכה. כמעט כל פרשה זה כך. אתם רוצים, אני מוכן להוריד את המילה כמעט. כל פרשה בתורה יש בה את הממד הזה, במידה מסוימת. כשאתה קורא אותה בקריאה, שנראית לך כראויה, והכל נראה בסדר. ואתה פותח שאלות, ואתה מתבונן, ופתאום אתה מגלה, וואו, אני לא מבין מה כתוב פה. אז אני לא אטפל בפרשה הזאת באופן רחב מדי, אנחנו לא נוכל להתפרס כל כך, את ההתרחבות הזאת נשמור לפעם הבאה למצוות מילה, שהיא הלב, היא הנושא שלנו. אבל אני כן רוצה שנשים לב לכמה נקודות. אז כתוב ככה, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. כל המצוות האלה מצביעים עליהם, שאשר דיבר השם אל משה. טוב, אם לא תעשו, אז, והמצוות שדיבר השם אל משה, אז אתם לא בסדר. אתם לא בסדר, אז צריך להקריב קורבן, כמו שיהיה כתוב בהמשך. אבל פסוק חף ג' פתאום חוזר עוד פעם ומספר את אותו סיפור. את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, את כל המצוות האלה, את כל אשר ציווה השם עליכם ביד משה, כולם לא יודעים שהתורה ניתנה ביד משה. אז מה הוספת במשפט הזה? לא הוספת שום דבר. מן היום אשר ציווה השם את משה בפשטות, אם כי אפשר להגיד את זה גם באופן רחב יותר, אבל מן היום אשר ציווה השם מה שהיה עם משה, אז מהיום אשר ציווה השם על ידי משה והלאה לדורותיכם. זאת אומרת, כן, כל המצוות האלה ביחס אליהם אתם שוגים. אז מה הוסיף לי? הפסוק הראשון אומר את כל המצוות אשר דיבר השם אל משה, ובפסוק השני את כל אשר ציווה עליכם ביד משה. מה הכפילות הזאת? וגם מה הצורך לדבר לי, ובפסוק הזה בוודאי שאין הבנה. ביחס לאברהם אמרנו אולי אברהם זה משהו אחר שלקח על עצמו, אבל פה זה משה רבינו. משה רבינו, אז אתה אומר, מן היום אשר ציווה השם את משה, והלאה לדורותיכם. מה, לא ברור הדבר הזה? זאת אומרת, כאילו, ממתי אנחנו צריכים להמשיך ולדבר על הדורות הבאים? מן היום אשר ציווה השם. או למה בכלל צריך לספר את זה, מן היום אשר ציווה? מכל המצוות שניתנו ביד משה, אתם תשגו ולא תעשו ותקריבו קורבן. זה מספיק. מה זה כל הסיפור? זה מן היום אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. מה פשר המילים האלה? טוב, אז אני רוצה שנקרא בתשומת לב ונשים לב לכמה דברים. וכי תשגו, שגגה, לא בכוונה, לא מרדתם בקדוש ברוך הוא, אבל שגגתם. ולא תעשו את כל המצוות האלה. מה זה המצוות אמרנו? את כל הפקדונות האלה, נכון? את כל מה שהופקד בידכם. הפקדתי בידכם איזשהו דבר, הוא בידיים שלכם. תלמדו אותו, תבררו אותו, תנסו להבין אותו. אבל יהיה איזה שלב שאתם תשגו בו. אתם תלמדו אותו לא נכון, לא תבינו, יהיה לכם אונס בהבנה כזאת או אחר, שגגה, לא, 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 לא הייתם מכוונים אל הדבר הזה בצורה טובה. אשר דיבר השם אל משה. זאת אומרת, אתם שוגים ביחס למצוות שמונחים האלה בפניכם, ואשר דיבר השם אל משה, את המצוות האלה, דיבר השם אל משה. עכשיו אני רוצה להעיר מה זה דיבר השם אל משה. ציווה השם אל משה. מה זה דיבר השם אל משה? דיבר השם אל משה, המילה דיבור היא מילה שמתארת דו-שיח. היא מילה שמתארת הדדיות. אני דיברתי איתו. כשאני אומר, אני דיברתי איתו, אז אנחנו מבינים שהיה שם דיבור, היה שם ליבון. זה לא הוראות, זה לא פקודות. זה כבר מתיישב, זה כבר בא לנו קצת למקום שאנחנו מתארים אותו. המצוות האלה שמונחות לפניכם, האלה, אתם רואים אותם זו וזו וזו וזו. היה ליבון עמוק במעמד הר סיני עם משה, וככה הם נוצרו מתוך הליבון הזה. אנחנו יודעים ש-40 יום חזל בכל מיני מדרשים, אומרים ש-40 יום ו-40 לילה, משה ישב בהר ושאל, והקדוש ברוך הוא השיב וליבן וכן הלאה. ומי שקורא את הפסוקים בספר ספר שמות בפרשת כי תשא, רואה עד כמה חלקו של משה הוא חלק בעיצוב הזה. אז אם כן, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה, שמקורם הוא בעצם דיבר השם אל משה. עכשיו, הדיבר השם אל משה אומר, מקורם הוא בהררי קודש, מקורם הוא בדיבור ש... זה לא פקודה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה הקדוש ברוך הוא, בדיבור, אבל זה הקדוש ברוך הוא. יש לו שורש גבוה, שורש שהיה שם. אז זה מקום אחד, זה החלק הראשון. אבל התיאור הזה הולך אחורה. מה זה המצוות האלה? אשר דיבר השם אל משה. מקורן בעצם משה. דיבור אלוקי. עם משה או אל משה. גם המילה אל זה לא את. אל זה אליו, דיברתי אליו, זה תמיד, כמו שאמרתי, פעולה של הדדיות. אבל הפסוק הבא הולך צעד קדימה. מה?
זה נשמע חד צדדיות, שדיבר השם למשה, זהו, לא היה תשובה כאילו, זה תשובה אחרת, משה אמר לשם,
אדם. אבל הבחירה במילה דיבר היא בחירה במילה שיש לה משמעות. אתה צודק שאין פה הדגשה של השק לבטריה ושל הליבון ושל השאלות וחלקו של משה ומידות שהתורה ניתנת ומשה משתמש בהם ושואל את הקדוש ברוך הוא והרי קל וחומר ש... אין את הדבר הזה. אבל הלשון הזאת היא לשון, ותכף תראו שכל הפסוק הזה, במיוחד אחרי שאמרנו שמצוות זה כמו שאמרנו זה הפקדה, אז יש פה איזה רכות מסוימת, אבל הרכות הזאת מספרת בתוכה איזה סיפור, אתה מבין? אבל המילים הם מילים, אי אפשר לברוח מהם. אשר דיבר השם אל משה, זה דיבר, זה לא אשר פקד השם את משה, אשר חייב השם את משה, או איזה ניסוח אחר שהיינו הולכים אליו. אז זה החלק הראשון שהולך למקור ואומר, מקורן של המצוות האלה, אשר דיבר השם אל משה, הוא למעלה. הייתי כמעט אומר, זה נקודת המוצא האלוקית במפגש שהיה עם משה. אבל הפסוק הבא הולך צעד קדימה, לא הולך אחור. הפסוק הראשון אומר, המצוות האלה מצביע לאחור, אל המקור. הפסוק השני הוא התנועה שלו, היא בדיוק הפוכה. את כל אשר ציווה השם עליכם, זאת אומרת ציווה את כל אשר הפקיד השם בידכם, נכון? הפקיד וחיזק, הפקיד והעצים אתכם, את כל אשר העצים אתכם השם, על ידי הייעוד הזה שניתן לכם. וציווה השם עליכם, לא אתכם, עליכם. אותם אל זה לשון של דיבור, זה לשון של ליבון, זה לשון אל. ביד משה, שימו לב, משה כבר משמש בתפקיד אחר. בפסוק הראשון הוא דיבר עם השם על ההר. ומשם הכל התחיל. בשלב הזה אנחנו מדברים עליו בתור איזה שושלת, בתור איזה מעבר מדור לדור. דיבר ציווה השם עליכם, אבל ביד משה. משה היה גשר, אבל אתם הנמען. מן היום אשר ציווה השם, מן היום שהסיפור הזה התחיל, והלאה לדורותיכם. זאת אומרת, יש פה ציר של דורות שמתחיל מן היום אשר ציווה, והוא ממשיך הלאה לדורותיכם, והוא מגלם בעצם איזשהו תהליך של מסירת התורה מדור לדור אשר ציווה השם והלאה לדורותיכם. אז יש נקודת זמן מן היום אשר ציווה השם והלאה. ואני שואל, מה היה היום לפני כן? יום לפני שהקדוש ברוך הוא ציווה עליה, הוא עוד לא ציווה. ויום אחרי שהוא ציווה, זה ניתן לנו, והלאה לדורותיכם. מה זה לדורותיכם? אני רוצה לתת לכם מתנה קטנה. תבדקו אותה בכל מקום, שתפגשו את המילה לדורותיכם, ותראו דבר מעניין. אנחנו רגילים לחשוב, לדורותיכם, זה לעולם, לא רק עכשיו, זה לא, זה כמו ההבחנה בין משהו שהוא קורה עכשיו, ובעצם הוא לעולם, אבל זה לא נכון. לדורותיכם בעצם זה לדורות, דור ועוד דור. דור ועוד דור, זאת אומרת, זה בעצם מסר את התורה הזאת, הפקיד אותה ביד, בואו נראה, השם נתן אותה ביד משה, גם הביטוי הזה. את כל אשר ציווה השם עליכם, הפקיד השם אליכם, ביד משה. משה הוא לא צינור, בידיים שלו, בשותפות שלו. והוא מסר לכם את זה מהיום, אשר ציווה השם, מסר השם. והלאה לדורותיכם, והלאה לדורותיכם, לכל דור ודור ניתן את התורה, שוב ניתן את התורה מחדש, נמצאת בידיו של משה ונמצאת בידיהם של הדורות הבאים. והתורה הזאת נמצאת בידיים שלכם, ואתם שגגתם בתורה הזאת שנמצאת. הפסוק הראשון הולך אחורה ומראה את המקור האלוקי, וגם אומר, אשר דיבר השם אל משה, זה גם היה שם דיבור. אבל המצוות האלה ניתנו אליכם ביד משה, ויש פה איזשהו תהליך והלאה לדורותיכם. אם בפסוק הראשון הלכנו אל המקור, בפסוק השני אנחנו הולכים אל הנמען, אל הסדר, אל ההשתלשלות בעצם של הדבר הזה, שהן עוברות מדור לדור. ואם כך, אנחנו בעצם יכולים להגיד, משה היה נוכח בער, ואולי שם פחות היא השיגגה, אבל והלאה לדורותיכם יכולה לבוא השיגגה, כי מה? כי זה בידיים שלכם. כי בעצם המצווה ניתנה לכם, ואתם מלמדים אותה, ובדור מן הדורות תבינו אותה בצורה כזאת, בצורה אחרת, ויכול להיות דור שאתם תבינו, וואו, 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 טועה בדבר משנה, פספסתם את המשנה. יכול להיות דור שאתם למדתם לא נכון, והגעתם להבנה שאיננה ראויה ואיננה נכונה. במילים אחרות, יש פה הדגשה, מן היום, אני חוזר למילים האלה, מן היום אשר ציווה השם, והלאה לדורותיכם. המצווה בעצם עוברת מדור לדור, ולכל דור יש מה לומר. לכל דור מקבל את הפיקדון, ויש לו מה לומר. אני בלי נדר רוצה לתת לכם איזשהו קובץ על מסכת ברכות, מסכת אבות. המשנה הראשונה של מסכת אבות מתחילה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים. ומה שרואים שם זה דבר מאוד מעניין. במובן הפשוט, אני אשאל פה כל אחד, מה הנושא של המשנה? אז הוא יגיד לי, שושלת, נצחיות התורה מדור לדור שעוברת. אני אתן לכם איזשהו דברים לא ארוכים מדי, שמראים באופן למיטב הבנתי שלא משתמע לשני פנים, שבעצם מה שכתוב פה, המוקד שלו הוא בדיוק הפוך. משה קיבל תורה. לא תורה נמסרה. משה קיבל תורה. הנושא הוא משה. הוא קיבל אותה אליו, ועכשיו היא פיקדון בידיים שלו. מה שאומרים פה על מצווה, אומרים שם על תורה. הוא מסרה ליהושע, הוא מסר אותה, הכין אותה ומסר אותה ליהושע. ויהושע מסר לזקנים, ואחרי זה כל דור קיבל, או כל דור נתן, והתיאור הוא של חכמים שהתורה עוברת דרכם, ובכל דור ודור מבינים אותה בצורה אחרת, וכל מסכת אבות היא בעצם, הוא היה אומר, בדור הזה אמרו את האמירה הזאת, בדור הזה אמרו את האמירה הזאת, ובדור השלישי אמרו את האמירה הזאת. וכל דור אומר אמירה אחרת, ובעצם יש פה איזושהי הבחנה, התורה בעצם היא ציווי, התורה גם היא כי בכלל אותה ציווי, אבל הציווי הזה ניתן לכם, והציווי הזה הוא עכשיו בידיים שלכם. ואם אתם תבינו ככה, אז תבינו ככה, וזה הציווי האלוקי. ואם אתם תבינו שמשהו ביחס למצוות מילה, אז יהיה ככה. ואם אתם תבינו משהו ביחס לראש חודש, ומשהו ביחס, אז אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים במצבים מסוימים, ורשות יש לחכמים לעקור דברי תורה, בשב ואל תעשה או בקום ועשה, זה מחלוקת בגמרא. בכל אופן, תחת הכותרת הזאת, אז בעצם אני רוצה רגע לסכם, ובעצם לומר, הגמרא התחילה, שנייה אחת, כן, הגמרא שואלת, מניין לנו שהסיפור הזה של אברהם, שלוקח את זה להוראה, אני קיבלתי הוראה, אומרת הגמרא, המצווה זה פיקדון, המצווה נמסרת, המצווה נמסרת ורשות בידכם. ועיבוד בידם של החכמים, והדבר הזה, אם אפשר לומר, יש לו ביטויים שמחזירים אותנו בסופו של דבר גם לכותרת של כל הלימוד הזה, מצוות הבן, מצווה שמופקדת בידיו של הבן, האב חונך אותה, אבל היא מצוות, המצווה היא פיקדון. זה, ההגדרה הזאת היא הגדרה מחודשת, היא משמעותית, היא מעמידה איזושהי עמדה גם של הבן, גם של האב, מול המצווה ומול הקדוש ברוך הוא. בפעם הבאה אני אומר עליה כמה מילות פתיחה, ואנחנו נמשיך אל פרשת מילה. ברכת השם אליכם.